שלום לכם. כשחני ויינרוט הייתה בת 27, אימא חרדית צעירה לילדים קטנים, בישרו לה הרופאים שימיה ספורים. הסרטן שהתגלה בגופה כשנתיים לפני כן, חזר, שלח גרורות והוא סופני. טוב, בלי לעשות רומנטיזציה של מה שאין בו טיפה של רומנטיות, איכשהו חני הצליחה לקום מההלם הזה, מהידיעה הוודאית של הסוף הקרוב, ובאופן מעורר השתאות היא החלה לכתוב, בהתחלה בלוג, בעילום שם, ואז מדור בעיתון, ואז ספר, ולהפתעתה גילתה שהיא מסוגלת לחזק אחרים, דווקא מן המקום הקשה שבו היא מצויה. ועל הדרך, וטפו טפו טפו, היא גם ניצחה את הסטטיסטיקה. שלום חני.
שלום.
ספרי לי על הפגישה ההיא אצל הרופא שבה הוא מגלה לך שהסרטן חזר. את בת 27 אמרנו, נכון?
נכון.
ספרי לי על הפגישה הזאת.
למעשה, זאת הייתה שיחת טלפון.
אוקיי.
דווקא מהמעבדה שבעצם שהבדיקה נשלחה אליה. היא לא התכוונה לבשר לי, אבל הבנתי את המצב לגמרי. ואני חושבת שזה טוב שזה לא היה מול רופא, כי היה לי זמן בעצם להיות לבד בבית שלי, בפרטיות שלי, ולהתאבל כמו שרציתי, ולא למהר לקום. היה לי כמה שעות שפיזית הייתי על הרצפה, ממש, לא יודעת, אולי הכרה לסירוגין, בוכה, מבינה לגמרי מה זה אומר.
זאת אומרת, גם מאותם רמזים
לגמרי.
של אשת מעבדה?
אני אגיד לך למה, כי בפעם הראשונה שחליתי, אמרו לי, תצאת מזה וזהו, ודאי, ותחי לחיים שלך ומהמם. וזה באמת ככה היה, המשכתי בלימודים ובשיא החיים, אבל בלילות שאף אחד לא היה רואה, הייתי עושה גוגל. סרטן שחזר, או סרטן שהתפשט, וידעתי מה זה אומר. זאת אומרת, גם בלי לראות רופא, ופשוט ישבתי וחיכיתי לזה.
זאת אומרת שכשאמרו לך מהמעבדה שהסרטן חזר, אני מתאר לעצמי
לא שגם... לא הייתי צריכה רופא, ידעתי לא מה המשמעויות של זה לגמרי. וכשהגעתי לרופא באותו ערב, אז כבר, זאת אומרת, די, כבר עברתי את השלבים של האבל, כבר הבנתי מה זה אומר, באתי מוכנה, ופשוט דיברנו טכנית, איך מסדרים את זה הכי נכון, ואיך גומרים את זה יפה.
איך גומרים את זה יפה. ובחיפושים שלך בגוגל, שזה אחד הדברים שמסימני הזמן הזה. הכל יש בגוגל, לפעמים גם יותר מדי יש בגוגל.
אני הבחנתי את עצמי בפעם הראשונה דרך גוגל.
הבחנתי את עצמך דרך גוגל.
לגמרי. רשמתי את כל הסימפטומים, טה-טה-טה, רשימה, תוצאה ראשונה בגוגל זה סרטן שד. זהו, באתי לבית חולים, אמרתי להם שלום, קוראים לי חני ויש לי סרטן שד.
ובפעם השנייה, כשהסרטן חזר, ואת הולכת חזרה לגוגל, מה זה אמר לך שם לגבי תוחלת החיים?
פרוגנוזה של אז, לפני, באותה תקופה, היום זה קצת השתפר, אבל היא בין 6 חודשים לשנתיים, כאשר הרופא בעצם הסביר לי שמדובר על 6 חודשים באיכות חיים טובה, בלי טיפולים, או 2 באיכות חיים לא טובה, עם טיפולים, שאני אבחר.
מה בחרת?
קודם כל מאוד מאוד כעסתי. כולם, כשאני מספרת את זה, אז הם שואלים בטח כעסת על השם, או על אלוהים, או... אז אני אומרת, לא, כעסתי כי עשיתי הכל נכון עד לאותה נקודה, אם זה ללמוד לבגרויות, ואם זה לעשות לתואר, ואחרי זה לעוד תואר, והייתי כבר בדרך לתואר שני, ואמרתי, אוקיי, בטוח משהו מכל מה שלמדתי, ועשיתי, אמרו לי, לעתיד שלך, לעתיד שלך, הנה, עתיד הגיע, עכשיו, אז רגע, אז אזרחות, לא רלוונטי, היסטוריה, גם לא, מה עושים עכשיו? איך מחליטים? מה זה השאלה הזאת? מה זה שבגיל 27 את נדרשת להכריע בין 6 חודשים כאלה או 2 כאלה, ואת שם לבד. לבד עם כל התארים שלך וכל החינוך, אבל איפה? והיה בי המון המון כעס על המערכת שבעצם רימתה אותי, שאמרו לי, אנחנו מכינים אותך לחיים. וזאת הייתה ההתמודדות שלי, שזה באמת מעניין להסתכל על זה, כי אומרים לך שאת הולכת לאבד את החיים שלך, את הולכת להיפרד מהילדים שלך. את יושבת ועל זה, על זה את חושבת.
תכף אני אחזור לשם, כי באמת זאת הנקודה, אבל אני עדיין, את
אם את לא רוצה זה בסדר. בכלל, כל מה שאת לא רוצה זה בסדר. אבל את רוצה לספר לי מה בחרת אז? כשהרופא אומר לך, או חצי שנה באיכות חיים סבירה, או שנתיים עם טיפולים באיכות חיים ממש לא סבירה.
נכון, נכון.
אז מה בחרת? אחרי הכעס ואחרי ה...
נכון, אז נפלתי על רופא מדהים, 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 שהיה לנו אפשרות באמת לדבר. הוא כל הזמן אומר, אני לא מטפל במחלה, אני מטפל בך. ואני מסתכל על כל התמונה. אז באמת בחרנו את הטיפול שיש לו את הסיכוי הכי נמוך לעזור לי, אבל יש לו את ה... הוא שומר על איכות חיים הכי הכי סבירה, וזה מין פשרה כזאת של לא, קצת מזה וקצת מזה. וזה היה, יש בזה הרבה אומץ, כי יש אנשים שהם חולים, מבקשים, תכסח אותי, תיתן לי, אני רוצה זה. לא, אני אמרתי, לא, לא, אם יש לי שנתיים, אז אני רוצה להיות בשנתיים האלה. אני רוצה להיות חלק מהקיום ולא לשכב במיטה, כי אז מה עשינו?
איך אפשר בכלל לבחור? זאת אומרת, באמת, זה רגע קשה מאוד. כמה זמן חלף מאז?
5.5, אנחנו אפילו כבר, אנחנו סופרים כל יום פשוט, אז זה קצת יותר אפילו מ5.5 שנים.
טוב, אז זה, מדי פעם אני וירטואלית עושה ככה על השולחן, דופק, בלי שאף אחד רואה, אבל את בטח גם עושה את זה כשאת לבד. בסדר,
זה נקרא עכשיו, טפו-טפו.
טפו-טפו, כן, זה טפו-טפו וירטואלי. כל כך הרבה דברים היו במונולוג הקצר שלך לפני 2 דקות, שמהם אני רוצה למשוך חוטים של שאלות, כל כך הרבה דברים.
זה אני פה.
קודם כל, ונדמה לי גם שבהרצאות שאת מרבה לשאת ולשתף מהניסיון שלך, שלא ברצונך ואולי שלא בטובתך, אבל הניסיון הזה נצבע, אחד הדברים שהכי מעסיקים אנשים זה הילדים הקטנים. בני כמה הם היו כשהתגלתה החזרה של המחלה?
נעמי הייתה בת 2.5. שלמה היה בן 4, ושירה הייתה בת 5, בגן חובה.
אז בעצם, תחת הכותרת של איך אתה מתחיל לחיות אחרי הידיעה הזאת, שיש לך במקרה הטוב 2 לחיות, שיש לך במקרה הטוב 2 לחיות, לא משנה שמאז חלפו 5.5, אבל זאת הידיעה שהייתה לך אז, אני רק אצמצם את זה לאיך את מתחילה לחיות מול הילדים. מאיפה מתחילים לשנות, אם בכלל?
כן. כן, לשם, קודם כל חשוב להגיד שאני מדריכת, אני מנחת הורים ולמדתי פסיכולוגיה, ובעצם היה לי כמושג קודם מה התפקיד שלי בחיי.
כאן התארים שלך כן עזרו לך קצת. כן באת עם צידה לדרך.
כן ולא, כי יש היום, בתקופה שלנו, יש מאוד רומנטיזציה להורות, וכמה שאנחנו, אתה בא, כשאני הייתי קטנה במסיבת סוף שנה, אז השארנו על הפריחה, לא יודעת, על הקיץ. היום שאתה בא למסיבת סוף שנה, זה אימא יקרה לי, ואימא חשובה לי, ואימא ואימא, וכל המסיבה זה אימא. ובעצם יש היום משהו שלוקחים את היחסים האלה בין הורים לילדים ועושים אותם יותר ממה שהם.
גם בקהילה החרדית? נדמה לי שבקהילה החרדית פחות. כי נדמה לי שבציבור החילוני זה קצת ממלא איזשהו חלל שמתמלא בקהילה החרדית בתכנים יותר אמוניים ודתיים. זאת התפיס, כן. התחושה
זה
שלי.
זה נכון, זאת אומרת, זה גם עזר לי בעצם להסתכל ממבט יותר מפוקח וקצת יותר בפוחות. זאת אומרת, יש את הקטע הזה למשל שמישהי יולדת תינוק, ואז היא מלבישה אותו יפה, ואז היא אומרת, יפה לי, כאילו הילד הוא שלי. כאילו הוא מן איזה זרוע שלי, כאילו הוא דרך שלי להתבטא בעולם, להשפיע על העולם. ביום שחליתי והבנתי שהזמן שלי הוא מאוד מאוד קצר איתם, אז הפכתי להיות נורא פרקטית, לא במובן של בלי רגש, אלא באמת מה התפקיד שלי. בוא נזקק את זה עכשיו, בוא נוריד את כל המשמעויות של התקופה, של ההקשר, של הזמן, של...
אין זמן למיותר.
בוא נשאר עם הדבר עצמו. והדבר עצמו, אם תסתכל היסטורית, ובאמת כמה שההורות היא בעצם עוברת כל הזמן שינויים, זה להכין ילד לחיים. את לא צריכה, את כאילו, היה לי קטע כזה שאני רוצה שהם יזכרו אותי. זה נורא אגואיסטי. כאילו, מה זה יזכרו?
אבל זה נורא טבעי.
בגלל זה ישבתי לכתוב להם, כי אמרתי, הם לא יזכרו, אז אני אכתוב. בדיעבד, זאת הייתה טעות, כי בעצם הם כן זוכרים. זאת אומרת, הזיכרונות הם בצורה של, הם לא במילים, והם לא מאורגנים לפי תקופות, אבל אני יכולה... אני יכולה לספר לך סיפור, הייתי עם נעמי, הלכנו לחלק כדורי שוקולד, שזה הדבר הכי מזוהם שיש, כדורי שוקולד שילדים עושים, אבל זה מה שהיא רצתה לחלק, במחלקה אונקולוגית, ביום של טיפול. הסתובבתי איתה, אני ככה עם האינפוזיה, והיא הולכת בין האנשים, והיא אומרת, אמא שלי חלתה שאני נולדתי, ועכשיו אני עולה לכיתה ב'. ואנשים ככה זה עשה להם מאוד טוב, והתרגשו מאוד, והיה שם איזה איש שאמר לה, את יודעת, רק בריאות, רק בריאות, בטח את כבר יודעת, אמא שלך בטח כבר לימדה אותך, אל תבקשי כלום בחיים, רק בריאות. ואני רואה את הילדה ככה, אז ככה באי נוחות, ואני אומרת לה, נעמי, את רוצה לענות לו? אז היא אומרת, כן, ואני יודעת למה היא נענה לו, כי הוא מבוגר והיא מכבדת אותו. אז אני אומרת לה, זה בסדר, את יכולה להגיד לו. אז היא אומרת לו, אבל זה לא חשוב רק הבריאות, זה חשוב גם השמחה. ואני לא אמרתי לה את זה. אף פעם לא אמרתי לה את זה. אתה מבין מה זה זיכרונות? זיכרונות זה לא מה שאמרת, וזיכרונות זה לא מה שעשית. זיכרונות זה מה שהיית. ומה שהייתה האווירה בבית. וכשהבנתי את זה, אז הבנתי שהספר מיותר, והבלוג מיותר, ושנתיים זה נצח.
וברמה יותר טכנית, את מספרת להם את זה? סיפרת להם את זה? את משתפת אותם בטיפולים, במאבקים, בקשיים? או שהתפקיד שלך זה ליצור להם סביבה סטרילית ככל הניתן?
זאת שאלה שיש בה תשובה התפתחות בעצם, כי כשהם היו מאוד מאוד קטנים, אני בחרתי לא לספר. בניגוד לדעת הפסיכולוגים שהם מבינים, אמרתי קודם שלילד שלכם זה יקרה ואז תעשו מה שהפסיכולוג ילמד אתכם, כי זה לא הרגש לי נכון בכלל לספר לילדה בת 5 שלא יודעת מה זה סרטן ולא יודעת מה זה מוות. ובאמת היא חיה כל כך את היום יום ואימא לא רואים עליה, אז למה? בשביל מה? ואז כשהספר יצא בעצם לפני שנה וחצי, אז החלטנו שבאמת הגיע הזמן, גם הם גדלו. וגם זה לא פייר, זה לא פייר שכל העולם ידע והם לא. וסיפרנו להם. ומאז באמת קורים דברים אחרת, כי בבית זה יותר מדובר.
הם ידעו? זה הפתיע אותם כשסיפרת
לא,
להם?
לא, הם ידעו שיש לאמא בעיה רפואית אצלנו בבני ברק, זה בא לידי ביטוי בזה שלמה לא נולד לנו אחות. זאת אומרת, כל יום הילד חוזר מהגן עם ממתק, כי לחבר שלו נולד תינוק.
שלוש זה רק התחלה למבוא.
תשמע, הבת שלי כבר, כאילו, היא בת 5, יש לה אחות בת 2.5, כאילו, אמא, מה קורה? את לא בקצב. אז שם זה ישב, זאת אומרת, כל הזמן היינו אומרים שלא לא יהיו יותר תינוקות, כי לאמא יש בעיה רפואית. ולמה יש תו נכה? כי אמא נכה. זאת אומרת, זה כן היה מדובר, לא קראו לזה את המילה. גם לא היה משמעות למילה, כי... ואז כשקראנו לזה, לילד בשמו, אמרנו סרטן, אז בעצם זה... זה סרטן, אוקיי. עבר בשלום.
אבל הם מבינים את המשמעות של זה היום? זאת אומרת שהזמן קצוב?
בטח, בטח. עכשיו אני נוסעת עם שירה לטיול בת מצווה, שהקדמנו אותו בשנה. בגלל, באמת, שאנחנו לא יודעים מה יהיה, ובעצם זה שנת בת מצווה, אפשר לקרוא לזה.
כן.
אז נעמי בכתה. אז שירה אמרה לה, מה את בוכה? כי את רוצה לבוא, את לא מבינה שזה הבת מצווה שלי? אז היא אמרה לה, כי זה טיול שלי עם שירה, רק שירה ואני. אז נעמי אמרה לה, אני בכלל לא בוכה בגלל זה, אני בוכה כי לך יש אמא בבת מצווה, ולי לא תהיה אמא בבת מצווה. ראש השנה, מי צריך שופר? מי צריך לבית כנסת שיש לך כאלה שיחות בראש השנה? סביב השולחן.
ראש השנה האחרון.
כן.
ואני מנסה לדמיין אותך ובעלך יושבים ומקשיבים לזה.
אני מסתכלת על בעלי, הוא מסתכל עליי, ושתינו צורכים בראש, הצילו! אבל טיפלנו בזה מאוד יפה, ואחר כך שהם הלכו לישון אז בכינו, אבל באותו רגע הסברנו להם שנכון שזה מאוד עצוב, גם לא הבטחנו להם, אני כן אהיה בבת מיץ, אמר אנחנו לא יודעים, או שכן או שלא.
בגלל שזה מגיע בגיל כל כך צעיר אלייך, זה שם אותך בקושי טוב, ודאי, אבל אני עכשיו מחדד את זה על קושי מסוים, זה מצד אחד מול הילדות שלך, ומצד שני מול ההורים שלך.
טוב, זה בלתי נסלח ובלתי נסבל, ואחרי 120 שזה שם קוד, אני דואגת הכי הרבה להורים שלי. זהו, זאת אומרת, כולם יהיו בסדר, כולם יסתדרו, יהיו...
זאת אומרת, את אומרת, אחרי ההתעסקות שלך עם המוות שלך, את הכי מטריד אותך זה איתן.
אחרי שאני כבר לא אהיה פה, כולם
יהיו בסדר. הם הכי מדאיגים אותך, ההורים שלך.
בעלי יהיה בסדר גמור, הילדים יהיו יותר מבסדר גמור. חברות שלי גם המשיכו הלאה, אבל ההורים. זה... לא יודעת.
אפילו יותר משאת חושבת על עצמך.
ברור. מה שיחשוב על עצמי אני כבר לא אהיה. לא יחב לי כלום, אני אהיה בסדר, אני אנוח. סוף סוף לנוח. זהו, מה, אני אהיה בסדר, כולם יהיה בסדר, רק הם. אני קצת חושבת שהחברה קצת עושה עוול, כי הם מאוד מאוד דואגים לחולים. כל העמותות לוקחים אותנו לחול, יש לנו קבוצות תמיכה. וימי כיף, מה עם המשפחה? וקצת שם משהו חסר לי. בסופו של דבר הם מתמודדים.
אז ככה, בתוך השיחה הקצרה שאנחנו מנהלים עד עכשיו, כל הזמן באמת שזורות הבנות שלך, הבנות שלך, אבל גם הבנות שלך, מתוך מפגשים שלך, כי את עושה המון.
כן.
השאלה אחת זה מאיפה את לוקחת את הכוחות, למרות שזו שאלה קלישאית בתוכניות טלוויזיה, מאיפה את לוקחת את הכוחות לנדוד בארץ ולהרצות? זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שזה גם נותן לך כוחות, אבל זה בתוך הטיפולים ובתוך ההתמודדויות המשפחתיות, ובתוך זה לקום וללכת ולדבר עם אנשים. אז זאת שאלה אחת. ושאלה שנייה היא, כמו שאמרתי, ששואלים תמיד על הילדים, מה השאלה השנייה, או מה הנושא השני שהכי מעלה שאלות אצל אנשים?
איך את ככה מחייכת?
איך את ככה מחייכת?
כן. איפה הכעס? וגם את לא נראית. אני חונה...
זה נכון.
אני חונה בחניית נכה, אז מישהו אומר לי, והישראלים, אז אני אומרת, אבל אני נכה. אז הוא אומר לי, אבל את לא. לא רק שהוא יודע, הוא גם יודע יותר טוב ממני. אבל אני חושבת שזה קצת מספר את הסיפור שלנו פה, בארץ הזאת, או במציאות הזאת, שאנשים מסתובבים בתודעה של יודעים, בזמן שהם לא. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים אחד על השני. אני בקושי יודעת על עצמי. אני לא יודעת כמה אני אחיה. אני הפסקתי לספר לאנשים שאני הולכת לטיפול, כי אז כשאני חוזרת, מה רופא אמר? זה עוזר? מה הוא? מה יהיה? מה... לא יודעת. לא יודעת.
אבל מבחינה פנימית שלך, תכף אני אחזור לנקודה הקודמת, מבחינה פנימית את אומרת, את בהווה.
לגמרי. וכששאלת מקודם, שמספרים לך שנשאר לך כך וכך זמן לחיות, אז בעצם איך חיים עם זה, אז מתחילים לחיות.
האם הייתי קורא את זה בטקסט?
לא, זה נשמע...
זה נשמע מניו אייג' כזה בשקל.
לא, ואני גם לא ממליצה על זה לאף אחד, דרך אגב.
היית מעדיפה את החיים הקודמים, אבל...
אבל כן, כי כשיש לך רק את הרגע הזה, אז אתה עושה אותו הכי טוב, נו, מה אני עושה? לבב היה לי 80 שנה. אז הייתי עכשיו נמרחת, אבל אין לי 80 שנה, אז אני עושה בטורבו, אני עושה מה שאנשים עושים ב-80 שנה, בשנתיים, נו, מה אני עושה? ברור שאני מעדיפה את הלימרח, וקצת להתלבט, ולחשוב על זה שיש זמן, אבל אין. אז אני עושה יותר, ואני מספיקה יותר, וכל חופשה, זה אולי החופשה האחרונה, אז היא צריכה להיות מדוגמת. אז אני לא ממליצה, וזה נשמע יותר טוב ממה שזה, אבל זאת המציאות, מתחילים לחיות.
ממשיכה לעבוד גם, נכון?
אני עובדת גם במרכז חוסן בתל אביב, בתור מפתחת תוכניות פסיכו-חינוכיות, וחוץ מזה אני ממשיכה לכתוב כל הזמן, יש כבר עוד ספר דרך אגב.
ועשית תערוכת צילומים.
תערוכת צילומים, אני מרצה בארץ ובעולם. אני מנחה קבוצות תמיכה בעזר מציון, אני מלווה חולים לרוחני, לחולים סופניים. אני באמת עושה הרבה.
חלק מהדברים האלה נדבר גם בחלק השני של השיחה שלנו. נעשה הפסקה קצרה ונחזור לנקודה הזאת. שוב שלום לכם ותודה שאתם איתנו. אנחנו בחוצי ישראל עם חני ויינרוט. בתוך שלל הדברים שאת עושה, שדיברנו עליהם לפני הפסקה, את גם מלווה, אמרת, מלווה חברות, נשים.
גם אנשים שאני לא מכירה. לא רק חברות.
אל מותם. זה לא דבר שהוא קשה מדי לך לעשות? ביותר חולה בעצמך? נפשית אני מתכוון כמובן.
אני הבנתי שלהיות מאושרת, זה לא תמיד לעשות את דבר שמביא שמחה, אלא להיות מדויקת לאותו רגע. זאת אומרת, אם למשל כולם עכשיו נורא שמחים, ולי מרגיש עצוב, אז הרבה יותר מאושר לי זה ללכת לצד ולבכות קצת. זאת אומרת, הניסיון הזה כל הזמן להיות במקום המחייך, הוא ניסיון שלא מביא אושר. אושר זה פשוט להיות שמה, עם מה שבא. ולפעמים זה גם הפוך, שכולם נורא עצובים, ואני עכשיו בשמחה. ובא לי לצאת לטייל, ובא לי... עכשיו, כשאני מלווה מישהו אל מותו, אני בעצם שוהה במקום הזה שהוא גם ככה תופס לי המון את המחשבות, וגם ככה הוא נמצא כל כך הרבה בדמיון. וביום יום אין זמן, כי אני מנחת הורים, ואני קצת כותבת תוכניות, וקצת בדרום, וקצת בצפון, והרצאות וזה, ושם זה המקום שלי, באמת להתחבר, ואני גם עושה את זה טוב, אז אני חושבת שזה גם קצת לא פייר להגיד, קשה לך, אז מה אם קשה לך? אין מי שיעשה את זה, אז תעשי את זה את, וגם אם זה קשה לך, אז מה?
אני מבין שהתחלתם את הדרך עם פורום של חברות חולות.
כן,
שהולך ומתמעט.
כן. התחלנו אולי איזה 40, ועכשיו נשארנו משהו כזה, שתיים או שלוש נשים. יש לנו הסכם כזה.
מה הסכם?
אנחנו אומרים, אני מטלפונייך. כאילו שזה קשה, כאילו שאת עמותי לפניי, אז אני מטלפונייך. אז היא אומרת, לא, אני לפנייך. ואז אנחנו אומרות, טוב, אז נעשה שלוש ארבע ו... שאף אחד לא תצטרך לסבול את המוות של השנייה.
הומור שחור לי הזה הוא די בהיר, אני הייתי אומר. ענייני האמונה והדת, שגם הם גם מופיעים בספר המון, וגם בשיחה שלך שזורים, אני רק אומר בסוגריים, לא נתעכב על זה כמובן, שאת חלק מהקהילה החרדית, אביו של, של בעלך הוא עורך הדין ויינרוט, כפי שמעיד גם השם. זאת אומרת, גם יש סוג של בולטות כזה כן. בתוך הקהילה.
כן.
כעס כלפי שמיים, שאלה למה לי, למה דווקא אני, בגיל כל כך צעיר, כמו שאת אומרת, עשיתי את כל הדברים נכון? זה דבר שהוא חלק מהדרך?
יש כעס האלוקים לפעמים, אבל אני לא חושבת שזה לא בסדר. זאת אומרת, זה לא פוגע לי באמונה, זה בסדר לכעוס על אלוקים. זה כמו שאת חכוס על ההורים שלך, ואם הם מספיק חזקים, אז הם יעמדו שם וזה לא יזיק להם. אז אני אומרת, הקדוש ברוך הוא כזה גדול וכזה זה, אז אני קצת כועסת עליו, כאילו, זה לא עושה לא עליי רושם ולא עליו רושם, וזה לא מבטא לי את האמונה. זאת אומרת, יש אנשים שמרגישים שאם הם כועסים על השם, אז אין השם.
לא, זה... אני הולך למקום האחר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני יודע, את יודעת, מדברים על השואה, כן, בהקשר האמוני, ואז אומרים, אלוהים שמתיר דבר כזה, אין לי שיג ושיח איתו, או אני לא יכול להבין את הדבר הזה.
כן, אבל אז יש הבדל בין להגיד, מבחינתי, לא מדבר איתו, ואז כביכול אני מבטל את הקיום שלו, לבין אני, להגיד, אני כועס עליו, כי כשאתה כועס עליו, אתה מאוד מאמין. אתה בעצם מאמין שהוא היה שם ופישל. ולא עמד על המשמר, אז זה דיבור אחר, להגיד, אני לא מדבר איתו, או אני כועס עליו. אני חושבת שהשואה, שמאוד קשה לי איתה, מילדות, אני ספרי שואה, זה איתי, ולא יודעת, יש לי משהו מאוד חזק עם השואה, כי גם כל המשפחה נספתה, וסתם, עשינו עכשיו גנטיקה, כי סרטן שד הוא הרבה פעמים גנטי. אז ישבו איתי ועשו איתי עץ, של בעצם להגיד, כל הבנות במשפחה, יופי, אין עץ. כולם מתו. אין לי, לסבתא שלי היו המון החיות,
אבל... כולם נגדעו.
כן, הם מתו בשואה, אז כבר לא הספיקו להגיע למצב של סרטן או לא סרטן. אבל באמת, כשמסתכלים על השואה לעומת הסרטן שלי, דווקא זה משרת אותי. זאת אומרת, את כאילו מתלוננת? תסתכלי על הסבתא שלך רחוב ליד. מאושוויץ היא הגיעה, באקסודוס היא הגיעה, היא איבדה את כל... את כאילו תשבי פה, בתוך ה... באמת הנוחות והתנאים והמשפחה, ואת תפקי איפה אלוקים? והיא יושבת עם האלצהיימר שלה כל היום וקוראת תהילים. אתה נכנס אליה הביתה, היא לא יודעת מי אתה, היא לא יודעת איזה יום היום, אבל היא קוראת תהילים. עכשיו, אני לא מנסה להתייפייף, כי יש שאלות. יש שאלות. שאלות מאוד מאוד גדולות, שמעסיקות אותי, ורואים את זה. אבל השאלות הן לא רק שקורה לי משהו רע. זאת אומרת, אלוקים הוא סנטה קלאוס, הוא צריך כל היום לתת מתנות, ואז לא שואלים למה. מתי שואלים למה? כשמשהו משתבש. לא, למה? למה? למה זכיתי בדובי, שזה אהבה נדירה אחת ומיוחדת שאין בעולם? למה זכיתי בשלושה ילדים כאלה מדהימים? ותחשוב, בגיל 24, שאובחנתי פעם ראשונה, כבר הייתי אימא לשלושה. יכולתי בכלל לאבד את היכולת ללדת, וזה היה תופס אותי לפני, וזהו. ולמה? למה יש לי הורים כל כך תומכים? ולמה יש לי אחים שאני כל כך אוהבת? למה? זאת אומרת, אנשים נזכרים לשאול למה רק ש... ושם אני חושבת שיש המון מקום ללמה, אבל תשאלו כל הזמן.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, א', האם יש לך רשימת משאלות שעשית, ואם כן, מהי המשאלה שעוד הכי חשוב לך להגשים?
הגשמתי הרבה משאלות שהן בכלל לא היו לי. לא ידעתי שאני יכולה לכתוב, לא היה לי שם את זה. לא ידעתי שאני יכולה, הנה, כבר ויתלתי על אפשרות של תואר שני, ועכשיו אני כבר... עומדת לסיים, והמשאלה שלי זה שבעצם הקדוש ברוך הוא יגשים לי את המשאלות אפילו בלי שאני אבקש, וזה לגמרי קורה. אז מין פתוחה כזה להכל, הכל עוד אפשרי, הכל עוד יכול לקרות, וגם אם לא, זה גם בסדר.
חני, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה.
ותודה רבה לכם על הצפייה. להתראות.